הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק העשירי של הלכות שכירות. בפרק זה התבארו דיני שומרי שכר שונים ובעיקר דין האומנים. בתחילת הפרק התבאר דין שמירת המלווה על המשכון שדינו כשומר שכר, לאחר מכן דיני שמור לי ואשמור לך, דין מעמד האומן כשומר, וחלקו האחרון של הפרק עוסק בדין האומן ששינה מדעת הבעלים או שקלקל. פותח רמב״ם בהלכה א', המלווה את חברו על המשכון, שנתן הלווה למלווה משכון כערבון על ההלוואה, בין שהלווהו מעות ובין שהלווהו פירות, והוא נתן לו על המעות או על הפירות משכון, בין שמשכנו בישת הלוואתו, שתכף בישת ההלוואה כדי שיהיה מוכן להלוות לו הוא נתן לו משכון, ובין שמשכנו האחר שהלווהו, שכאשר הוא תבעו להשיב את הלוואתו, הרי בית דין כבוש על הלווה להביא משכון עד שיפרע את חובו, הרי זה המלווה נחשב כשומר שכר על המשכון, והטעם שהוא נחשב לשומר שכר הרי בנוגע למשכון שבישת ההלוואה, מבואר בגמרא שזהו משום שיש מצווה להלוות, ולפיכך גם המשכון המאפשר את ההלוואה נחשב לחלק מהמצווה, ומכיוון שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, הוא אינו חייב לתת צדקה לעני בשעה שנוטל את המשכון, ומחמת רווח זה הוא נעשה שומר שכר. אך כשממשכנו לאחר שהלוואו אין בדבר מצווה, ובזה בירו מפרשים שמכיוון שלבעל חוב יש קניין שיבול במשכון, שעל ידו הוא יכול למכור את החוב על ידי משיכת המשכון, הרי מחמת הנאה זו הוא נחשב לשומר שכר. לפיכך, מכיוון שהמלווה נחשב לשומר שכר על המשכון, באם עבד המשכון לא נגנב כשהיה ביד המלווה, חייב המלווה בדמיו, שהרי שומר שכר חייב בגניבה ובעבידה, ואם נאנס המשכון כגון שנלקח מהמלווה בליסטים מזוין, וכיוצא בו משאר אונסין, הרי זה יישבע המלווה שנאנס ויפטר ככל שומר שכר שפטור באונסין על ידי שבועה, שזוהי שבועת השומרין שהיא שבועה דאורייתא, ומכיוון שעל ידי השבועה שנאנס המשכון פטור המלווה מתשלומים עליו, הרי ישלם הלווה שהוא בעל המשכון את חובו למלווה עד הפרוטה האחרונה. שאין הוא מקזז מהחוב כנגד המשכון כלום, שהמלווה לא מתחייב כלום על מה שנאנס ממנו המשכון. והרייבת כתב שבמשכון שלא בשעת ההלוואה קונה המלווה את המשכון לגמרי ולפיכך הוא חייב גם באונסין. וכך סובר גם רשי. אך דעת הרמב״ם כדעת הגאונים והריף שאף במשכנו שלא בשעת הלוואתו, הרי המלווה הוא רק שומר שכר על המשכון ולפיכך הוא חייב רק בגניבה ועבידה והוא פטור על האונסין. ובשלוחן ערוך פסק הרמב״ם. ובהלכה הבאה התבאר הדין ששני אנשים משילים או שומרים חפצים זה לזה. הלכה ב', כל האומר לחברו שמור לי על חפץ מסוים ובתמורה אני אשמור לך על חפץ אחר שלך, ומקבלים עליהם את השמירה זה לזה באותו הזמן, הרי זו שמירה בבעלים, שבזמן קבלת הפיקדון כל אחד מהם קיבל על עצמו את מלאכת שמירת החפץ עבור השני, והשומר ששאל או שכר את הבעלים יחד עם הפיקדון שלהם פטור אף במקרה שהחפץ עבד בפשיעה, וכפי שנתבאר בפרק א'. אבל אם אמר לו שמור לי היום על חפץ ובתמורה אני אשמור לך על חפץ אחר למחר, או שאמר לו אשילני חפץ היום ובתמורה אני אשילך חפץ אחר למחר, וכן אם אמר לו שמור לי היום על חפץ ואשילך חפץ אחר למחר, או שאמר לו אשילני חפץ להיום ובתמורה אשמור לך חפץ אחר למחר, הרי בכל האופנים הללו אין זה נחשב לשמירה בבעלים, כיוון שבשעה שמתחיל לשמור את החפץ אין בעליו עושה לו מלאכה, שהרי הוא שמר על חפצו יום קודם, ובכל אלו האופנים כולן נעשו שומרי שכר זה לזה, שרי לכל אחד מהם יש טובת הנאה מזה ששומר את החפץ של חברו או משיל את חפצו לחברו, ואיש שחברו בתמורה שומר לו על חפצו או משיל לו חפץ אחר. ולפיכך אף שהשואל בדרך כלל חייב באונסין מפני שנהנה מהדבר ללא תמורה, במקרה זה דינו כשומר שכר שפטור מן האונסין וחייב רק בגניבה ועבידה, מכיוון שבתמורה לשאלה הוא שומר לחברו או משיל לו. אך רשי סובר שרק שמור לי ואשמור לך נחשב לשמירה בבעלים, אך השאלה אינה הופכת את השמירה לשמירה בבעלים, משום שהשואל אינו נחשב כעושה מלאכה עבור המשיל. ולפיכך אף אם אמר לו השילני והשילך באותו היום, אין זו נחשבת כשמירה בבעלים. ובשלוחן ערוך פסק הרמב״ם והרמו הביא את שתי הדעות. ובהלכה הבאה התבאר דין האומן בשמירה על החפץ. הלכה ג' כל האומנים דיינו בעלי מלאכה שקיבלו חפץ כדי לתקנו, או שקיבלו חומרי גלם של הבעלים כדי להכין מהם כלים או לאבד אותם עבורם, הרי הם נחשבים שומרי שכר על אותו החפץ, שהרי אומן מרוויח במה שהחפץ בידו, שעל ידי שהוא מתקן אותו או עושה אותו הוא מקבל לשכר מלאכתו. ונחלקו הפוסקים האם זהו רק כאשר האומן עושה את מלאכתו בביתו, אך כאשר הוא עושה את מלאכתו בבית בעל הכלי, אינו נחשב לשומר כלל שהרי לא נסתלקו הבעלים משמירתן, או שאף כשעושה את מלאכתו בבית בעל הכלי נחשב לשומר שכר מחמת ההנאה שיש לו מכך. וכן נחלקו האם דין זה נאמר רק כאשר עושה את מלאכתו בקבלנות או אף בשכיר יום. והאומנים כולן שאמרו לבעל החפץ, תול את החפץ שלך ואהבה מאות, שהודיעו לו שהחפץ מוכן והוא יכול לבוא לקחתו, אך לא תלו את תשלום המאות כתנאי להחזרת החפץ, או שאמר לו האומן גמרטיב, שגמרתי לייצר או לתקן את החפץ, שהוא כמו שאמר לו תולת שלך, שכאשר הוא מודיע לו שהמלאכה נגמרה ואינו תובע את מאותיו, הרי בכוונתו לומר שהיא תולת החפץ אף ללא מאות, ולא לקחו הבעלים את הכלי מהאומן, הרי האומן נעשה לשומר חינם על החפץ. ומכיוון שהאומן כבר סיים את מלאכתו, והוא מוכן שהבעלים ייקחו את החפץ אף באם לא ייתנו לו קודם לכן את שכרו, הרי אין לו שום רווח ממה שהחפץ נשאר אצלו, ולפיכך דינו כשומר חינם, הפטור אף מגניבה והבעלים. אבל אם אמר האומן לבעל החפץ, שווה מאות ותול את החפץ שלך, שמכך שיקדים בדבריו את נתינת המאות לנטילת החפץ, מראה הוא שאינו רוצה להחזיר לו את החפץ עד שייתן לו הבעלים תחילה את המאות. הרי באופן זה עדיין הוא נושא שכר, עדיין הוא שומר שכר כפי שהיה. שרי יש לו טובת הנאה בכך שהוא משאיר אצלו את החפץ, שעל ידי כך אינו צריך לחזר אחר בעל החפץ בדאגה שמא לא ישלם לו את שכרו, שרי החפץ משמש בידו כמשכון על כך שהוא ישלם לו את שכרו. ובהלכות הבאות יתבהר דין האומנים שקלקלו או שלא עשו כפי בקשת הבעלים. הלכה ד' נתן לאומנים לתקן כלי והם קלקלו את הכלי, הרי הם חייבים לשלם. כיצד? באם נתן לחרש, דיינו נגר, שידה, מן ארון עמוך עם רגליים, או תיבה, ארגז נייח, או מגדל, ארון קיר גבוה, כדי לקבוע בהן מסמר ושברן, הרי אף שהם נשברו לו ללא כוונה, תוך כדי שהוא ניסה לעשות את מלאכת בעל הבית, מכל מקום, מכיוון שלמעשה הוא שבר אותם, הרי הוא חייב מדין מזיק, ואף במקרה שלא נתן לו כלי כדי להוסיף בו משהו, אלא נתן לו את העיצים לעשות מהן שידה תיבה ומגדל, ונשברו ביד החרש לאחר שנעשו כבר שידה תיבה ומגדל, הרי זה משלם לו דמי שידה תיבה ומגדל, והן אומרים שמכיוון שהביא לו עיצים, והוא זה שעשם לשידה תיבה ומגדל, הרי הוא פטור מלשלם את דמיהם כששברן, שכך יהיה הדין לדעת רווסי בפרק השואל שהאומן קונה בשבח הכלי. דהיינו שעד שבעל הכלי משלם לו את דמי הכלי שיצר, הרי שבח הכלי שייך לאומן, שלשיטתו כאשר הוא שבר את הכלי הרי הוא פטור מלשלם עליו, אלא ההלכה היא כשיטת רבה שאין האומן קונה בשבח הכלי. אלא אף שהאומן יצר את הכלי מהעיצים שהביאו לו הבעלים, הרי תכף כשנוצר הכלי הוא שייך לגמרי לבעליו, ולפיכך כאשר שברו האומן חייב הוא לשלם את דמיו לבעליו. ופסק הרמב״ם שאין האומן קונה בשבח הכלי הוא כשיטת הריף, אך בעל ההלכות גדולות ורבינותם פסקו כדעת רבסי שאומן קונה בשבח הכלי. ובשלוחן ערוך נפסקה ההלכה כהרמב״ם. ובאם נתן צמר לצבא כדי שיצבע את הצמר, והקדיחתו היורה, שהוא צובע את הצמר על ידי שמכניסו לתוך סיר רותח עם הצבע ונספג הצבע בצמר, והצבא הרתיח את הסיר יותר מדי ונשרף הצמר והתקלקל. הרי אין הצבא צריך לשלם לו דמי צמר צבוע, אלא נותן לו את דמי צמרו בלבד, כפי שהיה שווה כשהביאו לו. ומבואר בגמרא שזהו רק אם הצמר נשרף תכף בשעת נפילתו ליורה לפני שנצבע. אך באם לא נשרף תכף בשעת הנפילה, אלא קודם הצמר נצבע ורק אחר כך נשרף, עליו לשלם לו גם את דמי השבח. דהיינו את דמי הצמר הצבוע. למכיוון שאין האומן קונה בשבח הכלי, הרי הצמר הצבוע שייך לגמרי לבעליו, ולפיכך כששרפו עליו לשלם לו את דמיו. ובאם לא נשרף הצמר, אלא שצבעו כאור, שהוא צבעו בצורה מכוערת, והרמב"ן כתב בפירוש המשניות שזהו על ידי שצבעו בשיירי הצבע שנשאר ביורה, או שנתן לו בעליו לצבוע אדום, ובמקום לצבוע אדום צבעו שחור, או להפך שנתנו לצובו שחור ובמקום זו צבעו אדום, וכן אם נתן עיצים לחרש דיינו לנגר לעשות מהן כיסא נאה ועשה כיסא רע, או שהוא עשה מהעיצים ספסל שהוא כיסא קטן במקום כיסא רגיל, הרי בכל האופנים הללו שהוא לא עשה את העבודה כראוי או ששינה ממה שאמר לו בעל הבית, הרי הדין הוא שבאם השבח שהשביח האומן על ידי עבודתו יתר על ההוצאה שהוציא האומן עבור הצבע ושאר ההוצאות שהיו לו, וכגון שנתן לו לצבוע באדום וצבועו בשחור, והצמר שהביא לו שווה 5 דינרים, והאומן הוציא עוד 5 דינרים עבור צביעת הצמר, כך שהצמר עם הוצאות הצביעה יחד הם 10 דינרים, והצמר הצבוע בשחור שווה 15 דינרים, כך שיש כאן שבח של 5 דינרים, או שנתן לו עיצים לעשות מהם כיסא ועשה מהם ספסל, כשהעיצים שווים 5 דינרים, והוצאות האומן גם הם היו 5 דינרים, והספסל שעשה שווה 15 דינרים, כך שיש כאן שבח של 5 דינרים, הרי אף שהבעלים נתן לו חומרים השווים 5 דינרים, והוא מקבל את הכלי השווה 15 דינרים, מכל מקום נותן בעל הכלי לאומן רק את דמי ההוצאה שהוציא האומן על הצביעה ועשיית הספסל שהם 5 דינרים, ואם ההוצאה שהוציא האומן על צביעת הבגד או הכנת הספסל או שאר הדברים שנתבערו יתרה על השבח שהושבח הכלי, וכגון שנתן לו עצים לעשות מהם כיסא ועשה לו ספסל, ושווי העצים היה 5 דינרים וההוצאות גם הם היו 5 דינרים, ואילו הספסל שווה 8 דינרים, שההוצאה שהיא 5 דינרים יתרה היא על השבח שהוא 3 דינרים, הרי זה נותן לו את המאות של השבח שהשביח את הכלי בלבד, דהיינו שהוא נותן לו רק 3 דינרים, אף שהאומן הוציא על המלאכה 5 דינרים. ומכיוון שהאומן קלקל או ששינה מדעת בעל הבית, הרי ידו על התחתונה, ובעל הבית נותן לו מן השבח וההוצאה את הנמוך מביניהם. וכתב המגיד משנה על פי דברי רשי שההוצאה נחשבת הן החומרים והן שכר הטרחה של האומן. וכגון בצובע את הבגד, הן דמי הצבע והן שכר טרחתו של האומן בצביעה. אך הבית יוסף כתב שמדברי הרמב״ם בפירוש המשניות משמע שרק דמי הצבע נחשבים להוצאה ולא שכר טרחתו. ממשיך הרמב״ם, ואם אמר בעל הכלי איני רוצה בתקנה זו לשלם את הסכום הפחות מבין ההוצאה והשבח, אלא מכיוון שקלקל האומן או שעשה לו כפי שביקשתי, אני רוצה שייתן לי את דמי הצמר או את דמי העצים, שעליו להחזיר לי את הצמר והעצים כפי שנתתי לו, מכיוון שלא ביצע בהם את עבודתו כראוי, והאומן ייקח לעצמו את הכלי שיצר שלא כראוי, ומבאר השח שאף באופן שהשבח יתר על ההוצאה, הרי מכיוון שהבעלים אינו רוצה את הכלי הזה, הוא אינו רוצה גם לתרוח ולמכור אותו, והוא מעדיף שהאומן ישיב לו את דמי חומר הגלם כפי שהיה שווה קודם המלאכה. הרי אין שומעין לו, אלא יכול האומן לדרוש שישלם לו את הסכום הפחות שבין דמי ההוצאה או השבח הוא כפי שנתבאר. משום שעשו חכמים תקנה זו שישלם לו את הפחות מהשבח או ההוצאה גם לטובת האומן. ולפיכך אין בעל הכלי יכול לומר שאינו רוצה בתקנה זו. וכן אם אמר האומן לבעל הכלי, היי לך דמי צמרך, עוד דמי יצאך ולך, דהיינו שמכיוון שאינך מעוניין בעבודה שעשיתי בעצים או בצמר, הרי אקח לעצמי את הצמר שצבעתי לא כפי שרצית, או את הספסל שיצרתי לא כפי שרצית, ואני אשיב לך בחזרה את מה שנתת לי, דהיינו את דמי הצמר או העצים, הרי אין שומעין לו, מכיוון שאין האומן קונה בשבח הכלי שעשה, כך שכל השבח שהשביח האומן בצמר או בעצים שייך לבעלים גם קודם ששילם לו, ולפיכך עליו להשיב את הכלי לבעליו, ותמורת המלאכה שעשה הוא יקבל את השבח או את ההוצאה, דהיינו את הפחות מביניהם. הלכה, המוליך חיטים לתחון, דהיינו אדם התוכן ברחיים, והתחון לא לתתן, שלא שרה אותן במים וקטש אותן במכתשת קודם התחינה על מנת להסיר את קליפתן החיצונית, ועל ידי זה עשה אנסובין, דהיינו קמח גס המעורב עם סובין שהיא הפסולת הדקה שבחיטה, או מורסן, קמח גס המעורב עם מורסן שהיא הפסולת הגסה שבחיטה, וכן אם נתנו את הקמח לנחתום, דהיינו לאופה כדי שיופה לו ממנו פת, ועשהו פת נפולין, דהיינו פת שלא נאפתה כראוי שהיא מתפוררת כשאוחזים בה, וכן אם נתן בהימה לטבח, דהיינו שוחט כדי שישחטה ונבלה, שהוא לא שחט את הבהימה כראוי ונעשתה נבלה אסורה באכילה, הרי כל אלו האומנים שקלקלו חייבים לשלם את מהן, וזאת מפני שהן נושאי שכר, שהרי הם מקבלים שכר על עבודתם, ושומר שכר אינו נפטר אלא באונס והוא חייב על גניבה ועבידה, וכל האופנים הללו אינם נחשבים לאונס גמור, אלא יש לאומנים אשמה מסוימת כאין גניבה ועבידה, ולפיכך מכיוון שהם שומרי שכר הרי הם חייבים לשלם. לפיכך, אם היה טבח מומחה, דהיינו שוחט מומחה ושחט בחינם ונתנבלה בהימה, הרי זה פטור מלשלם, ומכיוון ששחט בחינם הרי דינו כשומר חינם שהוא פטור על הגניבה והעבידה והוא חייב רק על הפשיעה, והוא אינו נחשב לפושע שהרי הוא מומחה. אך מכל מקום אין זה נחשב לאונס גמור, שהרי בהימה היה משגיח היטב, לא הייתה מתנבלת הבהימה. ולפיכך הדבר דומה לגניבה והעבידה, שהשומר חינם פטור עליה והשומר שכר חייב. אך בהים אינו מומחה, אף על פי שהוא בחינם חייב לשלם, משום שהוא נחשב לפושע שלא היה לו לעשות את השחיטה בהים אינו בקי בכך. וכן אמרה דינר לשולחני, דיינו חלפן כספים כדי לדעת בהים הוא דינר טוב ויכול לקבלו מחברו, ואמר לו השולחני על הדינר שהראו שיפה הוא, ולבסוף נמצא שהדינר רע, שהתברר שזהו דינר שלא ניתן לסחור בו, שהוא לא יכול לקנות עם עוד דברים. הרי אם בשכר רע הוא ששילם לשולחני מאות על כך שראה את הדינר, הרי זה חייב השולחני לשלם לבעל הדינר את דמי הדינר, וזאת אף על פי שהוא השולחני בקי, דהיינו שהוא מומחה בשומת ערכם של דינרים, ואינו צריך להתלמד עוד. ומכיוון שהוא קיבל שכר על בדיקתו את הדינר, הרי הוא נחשב לשומר שכר, ולפיכך אף שהוא בקי ואין זו פשיעה, מכל מקום אין זה אונס גמור, משום שהיה עליו לבדוק את הדינר יותר טוב, אלא הרי זה כגניבה ועבידה ששומר שכר חייב עליה. אך באים בחינם ראה הוא שבעל הדינר לא שילם לו על כך שיבדוק את הדינר, הרי זה פטור מלשלם לבעל הדינר את הפסדו, שהרי באופן זה הוא נחשב לשומר חינם הפטור על גניבה ועבידה. אך אך מה שהוא פטור הוא בתנאי שיהיה בקי בשומת ערך הדינרים שאינו צריך להתלמד עוד בערכם של דינרים. שבאים אינו בקי, הרי זה חייב לשלם אף על פי שהוא בחינם. שהרי באים ראה את הדינר אף שאינו בקי, הרי זו פשיעה ואף שומר חינם חייב על הפשיעה. אך מה שהשולחני שאינו בקי חייב לשלם לו, הוא בתנאי שיאמר לשולחני, עליך אני סומך. או אף אם לא אמר לו זאת בפירוש, היו הדברים מרין שנראה בבירור שהוא סומך על ראייתו ולא יראה את הדינר גם לאחרים. אך באם לא אמר לשולחני שעליו הוא סומך וגם לא היה נראה שעליו הוא סומך, הרי זה השולחני פטור מלשלם. משום שיכול השולחני לומר, מה שלא דקדקתי זהו מפני שלא חשבתי שתסמוך רק עליי. אך כתב הנשיא וסמישפוט שזהו רק שרואה בחינם, אבל אם רואה בשכר חייב אף כשלא אמר לו שעליו הוא סומך. ומסתם, כיוון שהוא נותן לו שכר על כך, הרי הוא סומך עליו. והראש כתב שאף שלא אמר לו עליך אני סומך. ולא היו הדברים מרים שעליו הוא סומך, מכל מקום באים עשה זאת בחינם, באים אינו בקי חייב הוא לשלם. אך השולחן ערוך והרמו פסקו כהרמב״ם. וטבח שעשה את מלאכתו בחינם וניבל את הבאימה, וכן שולחני שאמר על דינר שהוא יפה ולבסוף נמצא שהוא רע, וכן כל כך יוצא בזה באופנים דומים, שנתבהר שכאשר עשה זאת בחינם, באים הוא בקי ומומחר, הוא פטור מלשלם, הרי עליהן על האומנים להביא ראייה שהן מומחין כדי שיפטרו, ואם לא הביאו ראייה משלמים. ואף שהמוציא מחברו עליו הראייה, ואם כן מוטל על השני להביא ראייה שאינו מומחה ורק כך יכולו להוציא מהאומן ממון, מבאר בסלוי שכיוון שהוא קלקל במעשיו, הרי רוב המקלקלים אינם מומחים, ואף שאין הולכים בממון אחר הרוב, הרי ישנה גם חזקה דמעיקר שאינו מומחה, שהרי אף אדם לא נולד מומחה, ועל ידי רוב וחזקה יחד מוציאים ממון. הלכה ו', מקום שנהגו שיהיה הנוטה האילנות עבור בעל הקרקע נוטל חצי מהשבח שהשביח, ובעל הקרקע נוטל את החצי השני של השבח, שהוא מקבל על עצמו ליטה אילנות עבור בעל השדה, והוא מתחלק עמו ברווחים בשווה, ונטע והשביח ונטע והפסיד, שחלק ממה שנטע הצליח וצמחו אילנות טובים המוציאים פירות, אך בחלק ממה שנטע הוא הפסיד, שלא צמחו מזה אילנות הנותנים פירות, הרי אם השבח שהשביח הוא יותר מההפסד, הוא כגון שביקש ממנו ליטה 100 אילנות והשביח ב-80 והפסיד ב-20, הרי זה מחשבין לו למקבל חצי השבח שיש לו, דיינו שמגיע לו בשכרו על האילנות שנטע והשביח, ומנקין ממנו מהשבח את מה שהפסיד לבעלים מהאילנות שלא הצליחו, ונוטל את השאר, דיינו את מה שנשאר מחצי השבח שמגיע לו לאחר ניקוי ההפסדים שגרם. וכתב אסמה שמנקים לו חצי מדמי הפירות של האילנות שהפסיד, שהרי חצי מהפירות היו אמורים להיות שייכים לו. ואפילו אם התנה על עצמו עם בעל הקרקע שבאים הפסיד בחלק מהאילנות, הרי אף שלאחר ניקוי ההפסד יישאר שבח, לא ייטול כלום מחצי השבח שמגיע לו בשכרו, הרי זו אסמכתה עדיינו התחייבות שלא גמר בדעתו לקיימה, שכל האומר באם יהיה הפסד לא ייטול את שכרי, הרי זה לא גמר בדעתו לוותר על שכרו, שהרי הוא חושב שלא יהיה הפסד, ולפיכך אין מנקין לו אלא את מה שהפסיד ולא את כל שכרו. ובאם היה מן הגם שאיתו לנוטע את האילנות מחצה מהשבח שהשביח ובעל הקרקע איתו למחצה, דיינו שכל אחד מהם מקבל חצי מהפירות, אך זהו בתנאי שהנוטע את האילנות יהיה גם אריס, דיינו מי שמטפל בעיבוד האילנות, וכך היה מן הגם שאיתו להאריס שליש, דיינו שאדם שלא נטע את האילנות אלא איבד את האילנות שהיו נטועים כבר, הרי הוא מקבל שליש מהפירות, הרי באם נטע נוטע האילנות והשביח, שהצליח בנטיעתו וצמחו אילנות טובים, ורצה להסתלק מעבודתו קודם שגמר את עיבוד האילנות, שנמצא בעל הקרקע צריך להוריד להאריס כדי שיסיים את עיבוד האילנות, הרי בעל הקרקע מוריד אריס, ואיתול בעל הקרקע את חציו של השבח, דיינו שהוא מקבל חצי מכל הפירות ולא יפסיד בעל הקרקע כלום מכך שהוא הוריד לקרקע אריס, ואיתו להאריס שליש מכל הפירות, שהרי כך הוא מן הגם שאדם שלא נטע את האילנות אלא רק התעסק בעיבודם, הרי הוא מקבל שליש מהפירות, והשטות הנשאר, דיינו השישית הנשארת הרי של הנוטע, שהרי לאחר שנטע את האילנות הוא היה אמור גם לאבד אותם ובכך לסיים את המלאכה, ותמורת כל עבודתו הוא היה אמור לקבל מחצית מהפירות. ומכיוון שלאחר שנטע את האילנות, קודם שאיבד אותם, הוא סילק את עצמו ברצונו מהם, שלא בעל הבית צילקו מהקרקע, הרי בעל הקרקע לא אמור להפסיד כלום ממחצית הפירות שלו, אלא מוטל על הנוטע שסילק את עצמו מהקרקע ברצונו, לתת להריס את שליש הפירות המגיע לו על חשבון מחצית הפירות שלו, כך שלנוטע נשאר רק שישית מהפירות. ובהלכה הבאה התבהר דין סילוק ומנה עושה מלאכה לציבור שקלקל. הלכה זין הנוטע אילנות שתפקידו הוא לטוע אילנות לבני המדינה שהפסיד וקלקל את הנטיות, שהנטיות שנוטע לבני העיר אינן גדלות כראוי, שאף שמנקים לו את מה שהפסיד הרי לא יודעים בדיוק כמה היו ראויים לגדול כל הנטיות שהפסיד, וכן הטבח דיינו השוחט של בני העיר שניבל את הבהימות, שהוא מונה על ידי בני העיר להיות השוחט שלהם ופעמים רבות מתנבלות הבהימות בשחיטתו, דאף שמשלם את דמי הבהימה פעמים שנצרח אדם לבשר להגיש לאורחיו ומשאינו מוצא בהימה אחרת ומתבייש, ופעמים שיש צורך בהרבה בשר ומחמת השוחט אינו בנמצא, והמקיז דם לרפואה שחבל דיינו שגרם לחבלה תוך כדי מלאכתו, שמכיוון שחבל בהרבה אנשים הרי לא ניתן לשער בדיוק את דמי הצער, הריפוי והשבט שהוא צריך לשלם לכולם, וכן הסופר שתפקידו לכתוב שטרי חוב וכיוצא בזה שטעה בשטרות שכתב ומחמת כן גרם לנזק, וגם כאן קשה לשער את כל הנזקים שהוא גרם, ומלמד תינוקות דיינו אדם שתפקידו ללמד ילדים והוא פשע בתינוקות ולא לימד, או שלימד אותם אבל עם דם בטעות, שכאשר הוא לא לימד אותם כלל הרי זו עבדה שאינה חוזרת, ואף כשלימד אותם בטעות הרי טעות כיוון שהיא נכנסת לילד היא איננה יוצאת יותר, כך שגם זה נחשב להפסד שאינו חוזר, וכל כיוצא באילו האומנים שכשהפסידו אי אפשר שיחזירו את ההפסד שהפסידו, הרי זה מסלקין אותן מעבודתן בלא התראה, ואף שאין אמורים לפגוע באדם או במשרתו ללא התראה, הרי כל אילו הן נחשבים כמותרין ועומדין עד שישתדלו במלאכתן, דהיינו שנחשב הדבר כאילו יתרו בהם שהם יסתלקו מעבודתם באם לא ישתדלו במלאכתם, וזאת הועיל והעמידו אותן הציבור עליהם, שכל האומנים המוזכרים בהלכה הזו מדובר כשהציבור העמידו אותם עליהם שישרתו אותם, והאנשים הממונים על הציבור הרי הם נחשבים כמותרין ועומדין שבאם לא יעשו את מלאכתם כראוי יפטרו אותם ממלאכתם, ולפיכך ניתן לסלקם אף ללא התראה מפורשת. אך כתב הנימוקי יוסף שמה שמסלקים אותם זהו רק כאשר הוחזקו לגרום להפסדים, ובייר בערוך השולחן דיינו שעשו זאת שלוש פעמים, אך באם לא הוחזקו ניתן לסלקם רק לאחר שיתרו בהם במפורש, וכך פסק הרמו. וכאן מסתיים הפרק העשירי של הלכות שכירות.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.